ערב טוב לכולם, סוף שבוע נעים, יום חמישי, נגמר השבוע העמוס. אנחנו שוב בוויאקט, הגיע זמן בריאות, והיום יש לי את הכבוד הגדול לארח.
ערב טוב.
את רינת שביט, ודוקטור, שלא הבאת את התיאור, התואר,
לא.
דוקטור לנטורופתיה והילרית.
למדתי נטורופתיה, כן, והילרית, כן.
כן. אתם יודעים שאני עושה כבר 3.5 שנים בכל תחומי הריפוי. דיברנו על רפואה קונבנציונלית, תפוקה, וגם על רפואות אחרות, רפואה טבעית, ולא יודע אם שמעת על רפואה גרמנית החדשה, שזה גם מתחבר לנושא של... ריפוי ממחלת הסרטן, שהגוף בעצם מרפא את עצמו לבד, בדיוק כמו שהרפואה הטבעית טוענת, ללא התערבות, שזה גם קשור לקצת להילינג, תוך כדי זה סתם שבן אדם משפיע על התודעה של עצמו. והיום אנחנו מתעסקים בנושא שמבחינתי הוא הכי מרגש, וחיכיתי לו המון זמן, באמת, כאילו, ידעתי תמיד שמבחינתי העתיד, לא יודע למה ידעתי את זה, העתיד בנושא הריפוי, יהיה הילינג. זאת אומרת, אני כל מה ידעתי את זה, זה היה שם ברקע, וכל מה ידעתי שהילדים על הספקטרום האוטיסטי ירפו באמצעות האילינג. זאת אומרת, זה יהפוך לו את הרפואה השולטת המרכזית, ומשם זה יקרה. שאני נותן לך עכשיו תובנות שאת עוד לא שם, אבל לי זה תמיד היה אפשר. תמיד ידעתי, כאילו תמיד חיכיתי לקטע הזה, ומבחינתי זה הנושא הכי מרגש, הכי מסיר. יושבת פה גברת שמבחינתה זה... זה רגיל, היא תכף נשמע על ההיסטוריה שלה מגיל קטן, היא כבר בתוך הנושא הזה, אבל לנו כאנשים מן השורה, זה דבר מאוד מאוד חדש, היכולת הזאת לטפל בבן אדם, אפילו להבחן אותו, מבלי לגוע בו, ואפילו מרחוק. היום אני חוויתי את הדבר הזה ביחד עם, עם רינת, עם אחי התאום, תכף נדבר על זה גם. אז שוב ברוכה הבאה, רינת.
תודה.
בוא נתחיל, תגידי, מאיפה, כאילו, מאיזה כוכב הגעת? איך זה התחיל כל הדבר הזה? כאילו, נולדת, גדלת, מה היה שם? הרגשת משהו, היה לך איזה אנרגיות מיוחדות בתור ילדה? או...
קודם כל, הילינג. הילינג זה ריפוי, אוקיי, אני אקרא לזה באנרגיה. בתכלס, הילינג זה גם יכול להיות שיחה. תכף ניכנס לזה. אבל באופן אישי אני נולדתי כשהעולם האנרגטי הוא נקרא לזה יותר פתוח בפניי. אם למשל, הרי כולנו חיים פה
במין מרה. למה? כי ההורים שלך מעולם הזה? ההורים שלך
לא, 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 לא. אנחנו חיים במין מרק בין מימדי כזה, ויש ספקטרום מאוד גדול, ובני אדם יכולים לראות מספקטרום כזה עד ספקטרום כזה, ויש אנשים שקודם כל האנשים יכולים לראות הילות, וזה עניין של אימון, אבל...
רגע, את אומרת הילות, אנשים מהשורה לא יודעים מה זאת הילה.
הילה, דרך אגב כבר צילמו את זה, הילה בצילום קירילי אם אני לא טועה, זה, ויש אפילו חוקרים היום את הילה. הילה זה שדה אנרגיה שיש מסביב לבן אדם, הוא 8 מטרים. ו...
אז אם דיברו על זה במשרד הבריאות, תתרחק 2 מטר, כי אמרו שהילה שלך תיגע בהילה שלו.
לא.
לא?
לא נראה לי שבגלל זה. אבל זהו, אז אני נולדתי, ובעצם אני יכולתי לראות, אני עדיין כן יכולה לראות את ההילות. כשאתה ילד, כן, כשהייתי ילדה חשבתי שזה, אתה יודע,
כאילו עכשיו מדברת איתי ורואה את העילה שלי.
זה פיצ'ר כזה מולד. כן? אין לי ברירה, אני לא יכולה
שלא. אני אגיד שאני רואה ירוק, אבל זה הירוק האחר.
אז כן, אז אני כן.
אני חושבת שכולם רואים את העילות בעצם.
אני מבחינתי חשבתי שזה טבעי מאוד. שככה אתה רואה, שככה אתה רואה את העולם. יש עץ, אתה רואה את העילה שלו, יש פרח.
יש לך אחים ואחיות?
יש לי אח, כן. אח גדול.
וכשגדלתם, דיברתם על זה? כאילו, הוא...
אני אפילו לא, לא עלה בדעתי אפילו להגיד, כי זה היה,
זה היה טבעי מבחינתך.
זאת אומרת, מה אני אגיד? זה כמו להגיד, אתה רואה את המקרר הזה? כאילו, ברור לכולנו שיש פה מקרר, אז
כן.
אני חשבתי.
הוא, יש לו גם יכולות כאלה?
לא. אבל בוא אני אגיד לך משהו. בוא אני אגיד לך משהו. לכל אחד יש יכולת, ועכשיו אני שמה פה מרכאות, לראות את העילה.
זה רמה רוחנית מסוימת.
שוב, כל אחד מאיתנו, שוב, אנחנו ישויות רוחניות שחוות חוויה אנושית. לכל אחד מאיתנו זה פתוח. השאלה, אם אנחנו מאמנים את זה, ויש לנו מיומנויות, או פחות מתחברים לערוץ הזה, אבל לכולנו יש את זה. עכשיו, יש אחד שיראה את ההילה שלך פיזית, הוא כאילו, הוא יכול לראות אותו, ויש אחד שהוא יוכל לשמוע את ההילה שלך, לשמוע ממש כמו צליל, כמו תדר, ויש אחד שהוא יחוש אותה, הוא חש את התחושה שזה נותן, ויש אחד שיראה אותה דרך העין הרביעית, ואז הוא כאילו רואה אותה בדמיון, אבל הוא רואה אותה. זאת אומרת, הראייה של ההילה, או החוויה של המציאות האנרגטית, לא חייבת להיות רק בראייה פיזית. אפשר לחוות את זה בהמון דרכים. אתה לא חייב לראות כדי לקבל את המידע הזה.
אני ראיתי את זה היום בשידור חי. את הסתכלת על אחי התאום בשיחת טלפונית וראית, לא יודע מה ראית, אבל ראית.
כן.
זה כאילו, קשה לתפוס את זה, אבל אני מבין שזה שם.
זה קשה לתפוס את זה, אבל זה גם לא קשה לתפוס את זה אם אתה מבין שבעצם אנחנו, נכון, אנחנו בתוך גוף פיזי והוא מדהים והכל, אבל תכלס אנחנו מעבר לזה. אני זה לא הגוף שלי. זאת אומרת,
הנשמה שלנו כלי היא פה.
אני למשל, עכשיו אני יושבת על ידך, אתה יושב על ידי. ברור לך ששמונה מטר העילות בינינו
מתחברות.
מתמזגות, מתחברות, אני לא יודעת איך שאתה תקרא לזה. מי שרגיש לדברים האלה, הוא יכול לקבל את המידע. כל מידע, נגיד, פתאום תתחיל לחוב לי הברך, או פתאום אני ארגיש ככה, או פתאום, או משהו כזה, או שאם אני אשים את הגבולות הנכונים, אני לא אקלוט שום מידע.
את יכולה לעצור את המידע?
זה קשה לי מאוד, אני באמת לומדת את זה, זה קשה לי. גבולות זה שיעור מאוד גדול אצלי, בקטע הזה, זאת אומרת, גבולות ממני והחוצה, כי
את יושבת בתור לקופת חולים, את יושבת מול האנשים, ואת מרגישה את כולם.
לצערי הרב, מאוד קשה לי, כן? אני לא יושבת שם, אבל בתור ילדה היה לי מאוד קשה. בתור לדואר, אני סיפרתי לך, נכון? בתור לדואר, אני עומדת בתור ומתחילה לחוב לי הברך בצורה קשה, ולא נפלתי. ולאט לאט אני באמת, אני התחלתי להבין שלא כל מה שאני מרגישה בגוף שלי, זה שלי. זאת אומרת, זה יכול להיות למישהו, זה באמת היה באותו זמן, למישהו שעמד מאחוריי בתור. ואני העזתי ושאלתי, כי אני לא יודעת, הייתי כזאת פתוחה ולא, מקסימום מה הוא היה אומר לי, לא?
כן.
והוא אומר, איזה משוגעת זאת שאלה אותי אם כואב לי, אם יש לי כאבים בברך, הוא היה הולך הביתה ומספר לי אשתו, את שומעת? איזה משוגעת אחת שאלה אותי. אבל במקרה היה לו כן.
הוא אמר שכן.
הוא היה לפני ניתוח למשהו סחוס, שאין לו סחוס, וזה היה.
הנה, ביום כן. דיברתי עם אחי בטלפון,
כן.
ושאלתי אם זה כתף, אם יש לו כאבים בכתף צד שמאל, וזה באמת היה צד שמאל, זאת אומרת, זה
שוב, כשאתה מבין שאתה לא רק פיזי, שיש לך גם גוף, אוקיי, אסטרלי, אתרי, אז אתה לומד להשתמש בגופים האלה.
מבחינתך הכל מימד.
אתה לומד, אתה יכול להגיע לכל מקום שאתה רוצה, עם הגופים האלה, פשוט ככה.
את יכולה כרגע לעשות אותו דבר במישהו באוסטרליה?
זה לא משנה איפה מישהו הזה הוא יימצא. אין משמעות למרחק. זה קשה לי להסביר את זה, אבל מבחינתי, כן? אין משמעות למרחק.
את יכולה לעשות מפה הילינג ליחזקל?
נראה לי יחזקל כבר לא צריך הילינג, אבל אבל כן, אני יכולה לעשות, זה לא משנה איפה
בעצם, אבל את אומרת שיש עילה גם לבעלי חיים, ואולי גם לצמחים.
לבעלי חיים. עוד יותר מזה אני אגיד לך, גם לדברים דוממים, לשולחן. לדברים דוממים יש בדרך כלל עילה סטטית. סטטית כזאת, היא מאוד צמודה אליה.
אין לו שינוי.
זה לא משהו שמתפתח, אבל גם יש להם עילה.
זה אומר שיש להם אישיות?
כל משהו, אישיות, יש כזה דבר, הפסיכולוגיה של החומר. נכון? יש כזה דבר? תראה, השולחן הזה עשוי מעץ, לעץ הזה הייתה תודעה, זה שאיבדו אותו, זה לא אומר שעדיין אין לו את התודעה של עץ.
כשאנשים מחבקים עצים, כאילו בצילומים אלה, אז מבחינתך זה משהו שהוא מאוד מאוד...
זה הילינג לכל דבר ועניין. העץ עושה לך הילינג, ואתה עושה לעץ הילינג, וזה מין אינטראקציה כזאת.
וואו.
העץ הוא מרפא מדהים. עצים הם חברים.
טוב, כדי לעשות סדר בבלגן, בוא נתחיל לדבר על הספר, ומשם
אוקיי.
ננסה להתקדם, כדי שאנשים יבינו, כי בינתיים זה נשמע כמו...
אוקיי.
קשה לאנשים להתחבר ולבין על מה אנחנו מדברים, אוקיי. זה נשמע כמו סינית. אז בוא נראה באמת ספר שדיברת עליו, והוא באמת ספר יוצא מן הכלל. לטענתך, אני לא ראיתי יותר.
מסתרים מהמים, כן.
מה זה הספר ומה, איך הוא מתקשר לנושא שלנו?
הספר הזה בעצם של מדען יפני אימוטו, בשם אימוטו, והוא עשה ניסוי. הוא לקח דגימות של מים, גם אזורים בכדור הארץ, למשל אזור שעבר רעידת אדמה, או אזור שעבר איזשהו פיגוע, או סתם דגימות מים בצנצנות, שבדוגמת מים אחת בצנצנת הוא כתב את המילה אהבה, באחר הוא כתב שנאה, באחד הוא כתב לו למים, הוא כתב להם אתם לא טובים וזה וכאלה, בשני הוא כתב אתם מדהימים מקסימים, ואז אחרי כמה זמן הוא פשוט בא, הוא ניגש למים האלה, והוא הסתכל מתחת למיקרוסקופ, הוא הסתכל איזה גבישים
נוצרו.
הם יצרו. זאת אומרת, קודם כל אנחנו מבינים שלמים יש תודעה. המים, יש להם תודעה והם יודעים להגיב אלינו, כמו לכל דבר בטבע.
ולכן אם אני מברך את המים שהכל נהיה בדברו, אז יש לזה משמעות.
משמעות מאוד גדולה, ולא רק זה, לא חייב, אתה יכול, כל דבר, אתה יכול לקחת עכשיו כוס מים, ואפילו לבקש, אוקיי? לשים את הידיים ולהתכוון ולבקש, שאם יש במים איזה כימיקל או משהו שהוא לא טוב לי, שהוא גם לא יזיק לי. שהוא פשוט יצא, הגוף יעטוף אותו ושהוא יצא. ואתה יכול להעלות את התדר של המים, פשוט להסתכל, ולהגיד להם כל מיני מילים טובות. איזה מים מקסימים אתם, ותודה על המים. זאת אומרת, הברכות פה הן מאוד ורסטיליות, זה לא חייב להיות ברכה אחת,
ואז בוא נראה באמת, כאילו, בוא נראה באמת איך, מה קרה למים, כאילו יש פה תמונה שממחישה קצת.
דרך אגב, הוא גם ישמיע להם כל מיני מוזיקות, למשל יש שיר Heartbreak Hotel, משהו כזה, אז הוא ישמיע להם, זה לא יאומן, גבישים יצרו ממש לבבות שבורים.
יואו.
זה פשוט המים
זה הבינו. זה כמו את צמחה המים האלה.
נכון, לגמרי.
אז מה אנחנו רואים פה בתמונה בעצם? זה כל מיני כאלה דוגמאות שנוצרו.
כל מיני דוגמאות שנוצרו.
שדי מזכיר את הקרח, שזה גם טיפת מים שקפה.
נכון.
את השלג.
ויש מלא, הספר הזה הוא מלא בתמונות. מלא בתמונות.
אני רק אספר לך משהו שידים אותך. יש סיפור מאוד מאוד... מוכר, על הרמב״ם, שבאיזשהו שלב היה איזשהו מרפא. הרמב״ם היה המרפא של הרופאים, של המלאכים. כן. היה לו מעמד מאוד מאוד, מלך מרוקו זה, אני לא זוכר, והיה לו מעמד מאוד חזק, ובא מישהו ואמר, אני מרפא יותר טוב ממנו, ואז קטע שהוא רצה להגיד שהרמב״ם סתם פייק ולא אמיתי, ובלה בלה בלה. בקיצור, המלך קרא לשניים ואמר, כל אחד מכם עכשיו ירעיל את השני, ונראה מי מצליח להרעיל את השני, ומי מת ומי חי. ויצא לרוע מזלו של הרמב״ם, שהוא צריך להרעיל אותו ראשון. אם הרמב״ם מת, נגמר הסיפור. והוא הכין רעל מאוד מאוד חזק, המחשף הזה, המרפא מחשף הזה של הצד השני, ונתן לרמב״ם לשתות, וכולם היו בטוחים שזה הסוף, כאילו, הרמב״ם שתה, ולא קרה לו כלום. המחשף נהיה לבן כמו סיד. עכשיו הרמב״ם נתן לו לשתות, הוא, איכשהו נגע מהמים, הוא נפל ומת. המלך אמר, מה שמת לו שזה כל כך הרג אותו? הוא אומר, כלום, זה המים. אבל הוא האמין שהמים יהרגו אותו. אני ברכתי את מה שהוא נתן לי, וכיוונתי שזה לא יעשה לי כלום.
נכון, נכון, נכון.
תקשיבי מה קורה פה, וזה באמת...
עוד יותר מזה, אם אתה סובל מאיזושהי בעיה גופנית, אתה יכול באמת לקחת כוס מים, לשים את השתי ידיים ככה, ופשוט לדבר אל המים ולבקש מהם, שהם ייכנסו, שכשהם נכנסים לגוף, הם ירפאו את מה שצריך להירפא, כדי שהבעיה הזאת לא תהיה. עוד יותר מזה.
אני יכול לקחת כלבה שבאה לתקוף אותי.
או דג שתוקף דברים
דגים ולדבר אחרים. ולדבר עליה, ובעצם, אם אני מדבר על המים, יכול לדבר על כל יצור, וליצור פה איזה...
כל מחשבה שלנו, תחשוב, אנחנו 75% מים, כל מחשבה שלנו נקלטת גם בתאים, כי התאי הגוף שלנו מקשיבים לנו. הם יודעים להיות בקשב מצוין, ומבצעים את מה שאנחנו אומרים וחושבים.
כי כל תא באופן הוא בעצם, הוא, יש לו DNA בו בפני עצמו.
ויש לו מודעות, זה נכון, וגם למים יש. והכל, כל מחשבה שלך, אם היא שלילית, זה יוצר גבישים טובים ומרפאים. ואם היא לא שלילית ומאוד חיובית, אז זה תומך בהכל. כל מחשבה, כל מילה, כל, אפילו דברים שאומרים לנו. אפילו דברים שאומרים לנו, ואז אנחנו
צריכים... אם מישהו מקלל אותי, זה משפיע על התאים שלי.
זה משפיע על התאים שלך, אם תיתן לזה. כי כרגע הוא קילל אותך וזה שלו, והוא כיוון את זה אליך, אבל
אם
אתה...
אם אני חס והתעצבן בי הלב, זה ישפיע עליי.
לא בדיוק. אבל אתה האדון של כל היקום הזה של הגוף הזה, ואתה יכול לתת את הפקודה במרכאות המתאימה, שהאנרגיה הרעה שהוא העביר אליי, תיטמע אל האור, ובעצם תתפרק ו... לא תפגע בי, או משהו כזה.
אבל המילים שהוא אמר, כאילו אם אני לא יודע לעשות את זה, או לא יודע לכוון את זה בעצמי,
אוקיי.
זה יגרום לי למשהו פחות טוב, כאילו. זאת אומרת, שמישהו מקלל מישהו, אז זאת אנרגיה...
גם אם אתה לא מודע לזה, אז אתה יכול...
אני אגיד לך משהו, תקשיבי.
אם בא בן אדם ונותן לך עכשיו חבילה, ואתה לא רוצה את החבילה הזאת, אתה מבין מה יש בחבילה, ואתה לא רוצה.
אז זה לא יגע.
ואם אתה לא מקבל את החבילה, איפה החבילה הזו נשארת?
אצלו.
אצלו. אז שגם המילים שלו יישארו אצלו.
אבל אני צריך לעשות משהו כדי שזה יקרה. פה אני אומר, אל תביא לי את החבילה, אבל מה אני אומר לה?
אתה לא יכול להגיד לו כלום, אתה יכול רק להגיד לעצמך. זה לא שלי. זה שלו. תחשוב שגם המילים שהוא משתמש כדי לקלל אותך, משפיעות על הגוף שלו. זה לא רק שהוא עושה לך, הוא גם עושה את זה לעצמו.
הבנתי, מי שמקלל בעצם גם בעצמו מקבל פה איזה... תראה, הייתה איזה מישהי שהייתי במאפייה כזאת, שכל מה שהיא עושה היא מצליחה. באמת, היא הייתה מאוד מוצלחת. ושאלת אותה, תגידי, למה, איך את עושה את זה? יבא לי, אני מברכת. כל מה שאני עושה, אני מברכת, וזה עובד. אני עושה את זה מכל הלב, אני מברכת, אני מביאה את האנרגיות, וזה פתאום הכל מתחבר. לאנרגיה הזאת שאתה רוצה להשפיע על מים, על אוכל, על
הגוף שלנו. התאים שלנו מקשיבים להכל.
עכשיו אני רוצה לספר לכם שתבינו מה זה אילינג בחוויה האישית שלי. היינו ב... איפה זה? איך קראו לזה?
בגבעת חיים.
כן, היינו בקיבוץ גבעת חיים.
כן.
חנות האורגנית שם.
בקואופ, כן.
קואופ האורגני, עשינו להם פרסומת. מי ששם הרגישה לא טוב. אני אפילו לא ידעתי שהיא מרגישה לא טוב. את היית באמצע הארוחה הטעימה שלך.
כן, מאוד טעימה.
ובעצם הרגשת, אני עדיין לא ידעתי את זה, אז רק בדיעבד, סיפרת לי שהרגשת שהיא במצוקה.
כן.
היא לא הייתה צריכה להגיד כלום, את הרגשת, היא לידך פיזית והרגשת שהיא במצוקה.
היא פשוט עברה לידי, זה אי אפשר להתעלם מזה, תשמע. זה כמו שעכשיו אני אומר לך, יש מוזיקה, סתם, יש מוזיקה בחדר השני, ואני אומר לך, עכשיו אל תשמע את כאילו, איך אתה יכול? אז אולי עם לימוד של יותר גבולות.
אז את סוג של רופא. את עושה אבחון אפילו בלי כוונה. את מאבחנת אנשים תוך שנייה, ועכשיו מה שקרה, אני אספר לכולם, אני אשתף אתכם, היא הבינה שיש לה בעיה כלשהי, והיא שאלה אותה, את רוצה שאני אעזור לך? את מסכימה שאני אעזור לך בצורה של הילינג? והאישה ענתה באופן חיובי, זה לקח משהו כמו 5 דקות, או 10 דקות, זה 5 דקות אפילו.
כן.
ובעצם שמת את הידיים סביבה, הבחנת מה שיש לה, טיפלת בה, ואחרי שסיימת, שאלת אותה איך היא מרגישה יותר טוב, והיא אמרה, אני מרגישה הרבה יותר טוב. אני הייתי בהלם, כי לא הבנתי בכלל מי יבחן מה, ומי טיפל במה, לא ראיתי כלום, אבל זה היה פשוט חוויה לראות את הדבר הזה, ואני אומר לעצמי, זאת הרפואה כנראה החדשה, של יכולת אבחון, בלי בדיקות דם, בלי כל מיני דברים מורכבים מדי, וגם יכולת טיפול, בלי תרופות מהממות של משרד הבריאות, ובלי חיסון.
כן, כן, אבל שוב, זה גם חלק מרפואה הוליסטית. זאת אומרת, אני שמתי עליה, התכווננתי מאוד לעזור לה, ואני חשתי בדיוק מאיפה אני צריכה לגשת, אבל אני חושבת שעצם זה שאני ידעתי לכוון אותה לרגש שהביא אותה לזה, ולכוון אותה לזמן להתפקד. שהיא הרגישה את הרגש הזה, להחזיר אותה שנייה לרגש הזה, ואז היא חיברה, היה את החיבור, היה לה את המודעות בין הרגש הזה לבין איך שהיא עכשיו מרגישה, זה ההילינג הרבה יותר חשוב.
כן.
ההילינג הוא לא רק אתה נותן לגוף את המידע בעזרת האנרגיה שאתה יודע להעביר, מהבריאה דרך אגב, לא ממני.
זהו, תסבירי את זה.
שנייה.
טוב.
ואז הגוף מקבל את המידע הזה. הרי איך נוירון מקבל מידע מנוירון אחר? הרי הם לא נוגעים אחד בשני.
יש פלאפונים
האלה. שולח לו אס-אמס.
כן.
אין שם את הנגיעה. יש כמו...
אינטראקציה חשמלית?
אינטראקציה נקרא, אוקיי, חשמלית. אור נוגע באור. זאת אומרת, המידע עובר אנרגטית. ואז הנוירון הזה יודע בדיוק מה שזה ידע וממשיך הלאה. אז ככה זה בדיוק ההילינג. יש באנרגיה של האור, של האהבה, תקרא לזה אנרגיה... כל אחד יש לו את השם שלו, מהמקור היצירתי, מהבורא, מהשם, מהיקום, כל אחד יש לו שם אחר, תכלס זה אותו דבר, מאותו מקום. והאנרגיה הזאת יודעת לדבר לתאים, ולהגיד להם, תעשו את מה שאתם צריכים לעשות, כדי להיות בריאים, או כדי להתנקות, או כדי, או, זאת אומרת, את מה שהאדם רוצה, את מה שמפריע לו, שזה לא יהיה.
זאת אומרת, את מרגישה שיש פה איזה אישות מסוימת אלוהית או אחרת, שאת בעצם מתחברת דרכה ואז עושה את התהליך. את לא לבד פה.
אף אחד מאיתנו לא לבד אף פעם. אף נשמה לא באה לפה
והיא לבד. אבל משרד הבריאות אמר שאין לחיים אחרי המוות.
אז הוא אמר. הוא גם אמר שהרבה דברים.
הוא אמר שהחיסונים בטוחים.
מאוד בטוחים, מאוד בטוחים. ואפשר לקחת אותם בהיריון, בלי שום מחקר, הכל בסדר. אז אמר, אתה יודע מה?
לא, כי זה מדהים, אני אגיד לך לאן אני הולך עכשיו. המחשבה שלי פשוט מסדרת את הכל, כל הזמן שאת מדברת. אני חוויתי הרב הצדיק הנסתר, אנחנו קוראים לו, הרב מנשה אמון, עזר להרבה אנשים להירפא, והוא אמר לי, תקשיב, אני לא עושה כלום. זה לא אני רק צינור.
נכון.
והיה שם מקרה של אמא של בחור מקבוצת התלמידים שלנו, שאמא שלו היה לה סרטן עם גרורות במוח, בכבד ובגב. ו... הוא אמר, עכשיו אני מחבר את הדברים, שהוא בעצם פסה פעולה של הילר, הוא כנראה התחבר אליה, ולנו אמר, לא היה כלום, זאת אומרת, כל מה שיש נעלם, היא תהיה בריאה, הכל, הוא אמר מילים שיוצרות תדר ומודעות כלפיה, והוא כנראה שידר את זה כלפיה. כעבור שבוע הגיע בין עם בדיקות שהכל נעלם. עכשיו אני מחבר את הכל, ואני אומר, הוא בעצם עשה פה פעולה של אילינג.
חד משמעית. לכל אחד מאיתנו יש צוות אלוהי, נקרא לזה. אוקיי, אנחנו לא לבד, אנחנו נולדים, ויש לנו...
אז למה את רואה כתעילה ואת לא את אישיות האור האלה? את רואה גם אותם?
לא תמיד, אבל אתה יודע, אז אם צריך, אז כן. אבל אנחנו אף פעם לא לבד. אין כזה דבר.
את רואה את האישיות אור שלך?
לפעמים כן.
עשיתי פעם שידור עם סופיה הראל, אם שמעת עליה.
לא.
סופיה הראל. בגיל 11 היא ירדה במדרגות עם מטבע של לירה. הלירה הגדולה הזאת של פעם.
אוקיי.
ושמה את זה בפה.
באיזה גיל?
10-11.
אוקיי.
ירדה במדרגות בבית של הורים שלה, שמה את הלירה בפה, פוק, זה נבלע לה פתאום, נתקע לה פה בלוע. והיא ירדה למטה ככה בלי יכולת לנשום. לא היה אמבולנסים פה עם הכל בעיר, זה לקח זמן עד שלקחו אותה, פינו אותה, בקיצור, היא זוכרת את עצמה בבית חולים, יוצאת מהגוף, רואה את אמא שלה צורחת לשמיים, והיא רואה איזה מישהו, זה היה בשידור חי שדיברנו פה, רואה איזה מישהו, איזה סבא טוב כזה, ומישהו מחבק אותה באיזה תחושה מאוד מאוד טובה, ואומר לה, תקשיבי, זה עוד לא הזמן שלך, את חוזרת עכשיו לגוף.
מדהים.
והיא חוזרת לתוך הגוף, והיא פותחת עליהם ורואה את אמא שלה צורחת, וברגע הזה כאילו מצליחים להוציא את המטבע ומחזירים אותה בעצם, ומהרגע הזה היא עם כוחות ויכולות ודברים שמשנים לה את החיים. עשינו שידור פעם, בתקופת תחילת הקורונה, ב-2020, שאני בעצם מראיין אותה, ושואל דרכה את אישיות האור שלה, שאלות ואמונות על הקורונה.
מדהים.
ועכשיו כשאת מדברת על זה, אז אני אומר, רגע, הכל פה כאילו, פתאום אני מבין את הדברים האלה שבאמת הם איתה, ואני שואל אותה, והיא שואלת אותם, והם עונים, אפשר לעשות פה דברים כאילו מטורפים, כי ישועות ההוראות את הכל בעצם.
אז זהו, לכל אדם, כל אדם פה נולד שיש סביבו, יש כאלה שקוראים לזה מדריכים, ישויות אור, לא משנה איך נקרא להם, הם פה, מהלידה ועד ה... נקרא לזה, הלידה מחדש בלי הגוף, אוקיי? הם איתנו. ויש כאלה שבחרו לחוות אינטראקציה איתם, ואז כן, ויש כאלה שבחרו לחוות דברים אחרים כאן. כל אחד לפי מה שהוא בחר.
אבל כל בן אדם יש לו אישיות שלו שהם לבות אותו.
כל בן אדם. כל בן אדם הוא גם, כל אדם פה, לא משנה אם הוא יודע את זה או לא יודע את זה, הוא מאסטר בהילינג, בלרפא את עצמו. כל בן אדם. כל בן אדם
הוא גם בן אדם רוחני, כאילו.
כל בן אדם, הוא יכול להיות לא מודע לזה, אבל עדיין...
את היכולות יש לו.
יש לו את היכולות להיות מאסטר הילינג של עצמו.
וזה רק כדי לעשות טוב, זה לא כדי לעשות רע למישהו. למרות שאפשר לעשות רע למישהו. אם את אומרת שאני עושה תדר שלילי כלפי...
נכון.
אגב, דיברו פעם על מים עם מיקרוגל, יש לך משהו להגיד על זה? מים בתוך מיקרוגל.
לא מכירה, אבל זה לא נשמע משהו טוב, חכם ובריא לעשות.
זהו, כי שמעתי לזה המון, ומאז אני לא משתמש במיקרוגל, זה כאילו לוקח אוכל בריא והופך אותו למקולקל. זה מה שברמה האנרגטית. זה מדהים, ורוב האנשים משתמשים בזה ובעצם אוכלים.
נכון.
לוקחים אוכל בריא, מכניסים למיקרו, מוצאים מקולקל ואז אוכלים. זה אמנם תוך דקה חם, אבל...
כן. זה מאוד מעניין. הקטע הזה לא שמעתי...
זה משנה את התדר של המים, כי...
זה משנה את הכל. בתכלס זה משנה את הכל. מיקרוגל. גם לעמוד ליד המיקרוגל כשהוא עובד, זה לא חוויה כל כך נעימה. מעבר למה שזה עושה לגוף שלנו.
עכשיו תגידי, נניח שמישהו אומר למישהו, אני ארפא אותך באילינג, זאת אומרת, מה זה בעצם המשמעות? כשדיברנו פעם אמרתי, זה כמו איזה ניתוח, נכנסים לתוך הנשמה, וכאילו אתה צריך, יש בזה
לא
סכנות?
בדיוק, לא בדיוק. קודם כל, יש המון סוגים של הילינג, אוקיי? שוב, הילינג זה גם יכול להיות שיחה, גם יכול להיות סיפור, זה גם יכול להיות
כל דבר. את ראית מה אחי התאום שאל היום, האם יקרה לו משהו, האם יכול? יכול להיות, רמי, זאת אומרת, זה מפחיד את האנשים לא, כאילו...
אז זה קודם כל, זה מה שזה הילינג. זאת אומרת, הילינג זה כל דבר אנרגטי שעובר מהבריאה אליך, שדרך אגב, גם אם תיקח את זה אחורה יותר, אז בעצם הנשמה שלך הזמינה את הריפוי הזה, ולא משנה, זה מה שזה אחרת. ויש המון סוגים של הילינג. נתקלתי בהמון המון המון, יש רייקי ויש תטה הילינג, יש המון סוגים של הילינג, המון, באמת המון, ואני נתקלתי בסוג מסוים של הילינג, אני לא למדתי אותו, אבל אני ראיתי, זה עניין אותי, זה מאוד עניין אותי, איך זה עובד ואיך עושים את זה, והמטופל שוכב, וההילרית או ההילר, כמו שעושים ניתוח פיזי, אז היא ממש, היא כאילו פותחת לו את ה, הרי אנחנו, יש לנו גוף אסטרלי, גוף אתרי, אנחנו לא רק פיזיים. היא מתחילה לפתוח לו את הגופים
האלה. זה בעצם העילה או שזה לא? זה משהו אחר.
לא, זה משהו אחר. היא פותחת לו את הגופים, ואז היא נכנסת, מתחילה לעשות כמו ניקוי, וכאן היא מוציאה, ושם היא מכניסה, ושם... ואז בסוף, היא באמת, היא עושה סגירה, ובעצם, כשהיא עושה את הסגירה הזאת, היא סיימה את הטיפול, היא עושה את הסגירה האנרגטית הזאת, זה מאוד חשוב, כי כמו שאם אתה תחתוך אותנו, אז הגוף שלנו ידמם, אז גם בגופים האחרים שלנו יכולה להיות דליפה של אנרגיה, וזה מאוד פשטני עכשיו שאני אומרת את זה, אבל זה התיאור הכי טוב שאני יכולה.
יכול לגרם נזק, את אומרת, אם לא סוגרים חזרה.
כן. זאת אומרת, זה יכול...
אבל מי שעושה את זה צריך להיות בן אדם מאוד מאוד אחראי, כדי לפתור ולסגור.
נכון. כן, יש כזו שיטה. יש כזו שיטה. אני הייתי נורא סקרנית לבוא ולראות את זה, כי זה לא משהו שאני הכרתי לפני. אז אני פשוט ביקשתי לצפות איך ומה קורה. וכן, אני חושבת שכשאדם עושה לך הילינג,
ואגב, את גם יודעת את זה, כי את בעצמך עוברת טיפול הילינג.
נכון, נכון, אני גם עושה הילינג, זאת אומרת, עושים לי הילינג, זה נכון. אבל, שוב, כשאנחנו באים לאדם שיעשה לנו הילינג, חשוב מאוד מאוד מאוד...
שנסמוך עליו.
לא רק שנסמוך עליו, שאנחנו נרגיש בבטן שאנחנו מתחברים לאדם הזה. שאין לנו... הרגשה לא טובה או משהו כזה. חשוב. הילינג סך הכל הכללי, זה הילינג. אז אני לא יודעת, יש אנשים שמתחברים לכל מיני מקומות. מי שמתחבר לאור, אור זה אור, אתה יודע, אי אפשר הרבה לטעות, ואי אפשר הרבה, אתה יודע, אור זה אור, וזה ירפא. אם יש רשות לרפא, אז הגוף שלך הוא ירפא את זה. בעצם ההילר הוא רק השליח. הוא כמו מישהו שמאיר לך על פנס ואומר לך, אתה רואה את הדרך הזאת? לשם אתה תלך. ואז הוא מכוון את כל התאים ואת כל הביוכימיה של התאים ואת הכל, ואז האדם הוא נהיה בריא. עכשיו, זה לא רק זה, אפשר גם לטפל בגופים האנרגטיים, ולאט לאט זה מחלחל לגוף הפיזי, ודרך זה הגוף הפיזי הוא נהיה גם בריא. זאת אומרת, זה גם עוד אספקט של הילינג, וגם זה עובד הפוך. אם אתה נפגעת רגשית, ברפואה הסינית אומרים שכל המחלות מתחילות מהרגש, ואני חושבת שברפואה ההוליסטית בכלל, הרבה יש כבר את הגישה הזאת, שאומרת שכל המחלות מתחילות מהרגש.
בנפש.
בנפש, כן.
רגע, אני רק קוטע אותך לשנייה. אני בטוח שואלות לכם המון שאלות, אני משוכנע, אז אנחנו לקראת סוף השידור, נשאיר מקום לשאלות, תרשמו לנו שאלות שאתם, שמעניינים אתכם, שואלים לכם, ואנחנו נעלה פה על שאלות בסוף השידור.
אוקיי.
עכשיו, קטעתי לך את חוט המחשבה.
אנחנו נחזיר אותו.
כן.
זהו, אז מה שהתכוונתי להגיד זה ש... כמו שמחלה יכולה להתחיל לנו מהגופים האנרגטיים, אני נפגעתי מאיזשהו משהו, זה מאוד הכעיס אותי, הרגיז אותי.
משהו רגשי שעובר לקטע הפיזי.
וזה פגע בגוף האנרגטי שלי, זה לאט לאט יחלחל לגוף הפיזי, אם לא, ניקיתי. אם לא עשיתי את הניקוי, ונקרא לזה ריבוט, ריסט.
וואו, זה מטורף לגמרי, תקשיבי את זה.
וזה מה שנקרא הריפוי ההוליסטי, זאת אומרת, נכון שזה גם חשוב מאוד לשוחח על הדברים ולהבין מאיפה זה הגיע. אדם יכול לאכול הכי בריא שבעולם, באמת, הכי בריא שבעולם, אבל אם הוא...
לא אם... בריא בנפשו בקטע הזה, זאת אומרת, אם יש לו מחובים נפשיים, אם יש לו דברים רגשיים...
לא, אז... לא בדיוק הייתי אומרת לא בריא בנפשו, אלא לא מאוזן מבחינה רגשית והוא סובל... מטראומה לא מובדת פוסט, טראומה זה קשה, זה משהו שגם משפיע על הגוף הפיזי באופן חד משמעי.
אני אגיד לך למה זה מתחבר, אנחנו לומדים ברפואה הטבעית שאתה יכול לאכול הכי בריא שבעולם,
נכון.
ואתה יכול לדאוג ולעשות גם ספורט ולישון טוב, לעשות את כל מה שאנחנו יודעים, אבל אם בקטע הרגשי אתה לא מטפל, לא עזר כלום, זאת אומרת כל מה שעשית הכל בטל ב-60, כי המחלות יבואו עם הקטע הנפשי.
בגלל זה זה רפואה הוליסטית.
אז ברפואה הגמלית החדשה שראיינתי פה, בעצם היה דוקטור בגרמניה, שהבן שלו נפגע בתאונת דרכים, הוא היה מאוד מכובד בבית חולים, ומאוד מוכר, והבן שלו הפצוע קשה, הוא הפעיל את כל מה שיש לו, כדי שהבן שלו ינצל, הוא מאוד מאוד היה קשור לבן, ובסוף הוא לא מצליח, והבן נפטר. לוקח את זה מאוד מאוד קשה רגשית, ואחרי כמה חודשים חוטף סרטן. והוא שואל את עצמו, מה קרה לי בעצם? האם הקטע הרגשי הזה, הדיכאון הזה שחטפתי, הוביל לזה? ואז הוא מתחיל לחקור את זה. ואז הוא מצליח להביא צילום שהוא עושה למוח, מין צילום מיוחד, מיפוי כזה, והם רואים שבאותה נקודה במוח שמקושרת אותו חלק בגוף, יש משהו שאני כמו מפה טופוגרפית, אתם נקרא, רואים עיגול ועוד עיגול ועוד עיגול יותר קטן, שזה מייצג את המקום שבו זה נפגע. והרפואה הגרמנית החדשה בעצם אומרת, אל תעשה כלום. תטפל בטריגר, אותו קטע רגשי.
נכון.
פתרת אותו, הגוף מחלים מעצמו.
נכון.
זה מה שהם טוענים. אגב, רדפו אותו, הכניסו אותו לכלא, הוא מת בסוף. והרפואה הגרמנית פרחה, והיום היא מאוד מאוד מוכרת בעולם, היא מתקשרת מאוד מאוד לרפואה הטבעית, ברמה הזאת שבאה ואומרת, הגוף מרפא את עצמו, ואתה לא צריך לעשות שום דבר, רק תזהה את הטריגר, תטפל בטריגר, אותו דבר בקטע הזה, גם הרמב״ם אומר את זה, הרפואה הטבעית אומרת את זה, ועד כרגע אומרת את זה, והכל מתחזק ביחד ברמה הזאת.
רפואה הוליסטית. אי אפשר להפריד בין ה... איך נקרא לזה? אי אפשר פה להפריד בין ה... נקרא לזה נפש, אוקיי? זה מילה קטנה. בין הנפש לגוף. אי אפשר. זה שזור אחד בשני בצורה כזאת, שאחד משפיע על השני. שוב, זה גם מאוד לטובתנו, כי אם אחד משפיע על השני, אז זה יכול לשלילה, וזה גם יכול לחיוב, ואתה יכול לתקן. אם קרה ואתה מצוי במחלה מסוימת, אז אתה יכול לגייס את ה... את הכוונה שלך, את המחשבות הטובות, את כל הדברים האלה, כדי באמת להיות בריא. כי אחד שזור בשני.
אבל זה באמת לא קל, זאת אומרת שאני חושב על זה, כאילו זה נורא קשה לעשות, אבל כנראה שחייבים לטפל בזה, כאילו לא יעזור, זאת המסקנה.
אבל זה אפשרי. אני יכולה להגיד לך שעשיתי את זה פעמיים,
נראה לי שעכשיו... את יכולה לעשות את זה לעצמך?
עכשיו אני...
אולי מישהו יכול לעזור לנו בעצם, אולי מישהו יכול לעזור לך לפתוח את זה, לדבר על זה, אולי טיפה...
כן.
לרקח את זה, אולי כשבן אדם שומר את זה בפנים, נהיה יותר בלגן, וזה יותר פוגע בו מאשר הוא משתף.
כן, קודם כל כן, קודם כל כשאתה, אתה כל יום בבית, אתה מוריד את הזבל לפח, נכון? אתה לא משאיר בבית פח, נכון? נכון? אז אותו דבר, יש המון כלים לעשות את זה, אתה יכול לעשות במדיטציה, אתה יכול דמיון מודרך, אתה יכול לעשות כל כך הרבה דברים, צריך פשוט לעשות את הניקוי הזה יום יום, כמו להוריד את הזבל במרכאות, יום יום. ובאמת לאט לאט מתקבלת פרספקטיבה שהיא שונה ממה שהייתה לך לפני, ואפילו אתה מרגיש את זה בגוף עצמו.
זה מקרים.
עד כדי כך. אני אומרת לך, אני לא הייתי אמורה פה לשבת עכשיו. אני לא. וזה...
גם את אמרת סוג כמו שהיא עברה צופיה ועוד הרבה. חגה של מוות חוץ גופי וכל מיני כאלה.
כן, אבל אני דווקא רציתי לדבר על זה שהיה לי... היו לי כמה וכמה בעיות, למשל בגיל 16 הייתה לי בעיה רפואית מאוד קשה, לא היה להם מה לעשות איתי, באמת, הם אפילו הם לא ידעו איך להבחן את זה. הם לא ידעו למה, הם לא ידעו מה קורה, לא היה להם שום מושג. הם מבחינתם, אני מחכה לאיבר להשתלה. מה אני עושה בינתיים? אם תשרדי, סבבה, אם לא, תשמי, היה מאוד נעים להכיר. ואני החלטתי שלא מתאים לי. לא, לא, לא נראה לי הגיוני כל הדבר הזה. מה זה השטות הזאת? זאת שטות. ואני התחלתי לקרוא על צמחי מרפא, והתחלתי לקרוא על מחלות, והגעתי לכל מיני דברים. ואני פשוט, אני החלטתי, קמתי בבוקר ואני החלטתי, אין לי כלום. עכשיו האיבר הזה מחלים לחלוטין. בעצם הוא כבר החלים. ותוך 3 חודשים, טפו, 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 עד היום, זהו. הם לא הבינו בכלל, הם לא הבינו בכלל מה קרה כאן, איך קרה כאן. להגיד לך שבזמנו אני הבנתי עד הסוף מה קרה כאן? לא.
היום את מצליחה להבין שזה
דבר חשוב. אבל אחרי כמה שנים, כן, שהתחלתי את הלימודים בגיל 20, אז כן, אז בסדר, אז אני הבנתי.
אבל בעצם עוד בתור ילדה היית סוג של ארנב, טיפול,
ארנב,
גמגום.
נכון, אני הייתי ילדה... אני לא נולדתי מגמגמת לא, זאת אומרת, אני דיברתי רגיל עד גיל 4, ובגיל 4...
תקפו אותך כלב.
לא, 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 כן, תקפו אותי מלא כלבים, אבל זה לא בגלל זה. דווקא, אני לא רוצה לבאס פה אנשים, דווקא הייתה לי פשוט גננת שהתעללה בי וכאלה במשך שנתיים.
זה מאוד פופולרי בארץ אגב, כאילו.
כן, זה ממש פופולרי, כן. כן, ופעם לא הייתה את המודעות הזאת, פעם אם ילד היה בוכה לפני שהוא הולך לגן, פשוט לא הייתה את המודעות, כי נורא סמכו, נורא סמכו.
כן.
אמא סמכה לגננת.
ברור, אם אתם מניח שאמרו לילד נפטר ואין גופה, תימנים, כאילו, זה סמכו לבית חולים, כאילו, אם באמת נפטר איפה הגופה, קבענו לך אותה, הכל טוב, עשינו לך את כל העבודה, לכי הביתה ותשמחי.
כן.
יש אל מי לסמוך, מדינת ישראל. מעלימים את זה, אין ילדי תימן, אין חטופי תימן, אחרי זה מפצים אותם, אומרים, כן, בסוף היה.
ב100,000 שקל, וואו, איזה פיצוי.
אחרי 30 שנה עשו את זה חסוי, וכל הנבלות האלה.
70 שנה.
70 שנה.
עשו את זה חסוי.
וכל הנבלות נפטרו, עכשיו אפשר לדבר על זה. עכשיו אפשר לתת לכם פיצוי 100,000 שקל.
ועכשיו האנשים שאמרו את זה כבר לא קונספירטורים.
נכון. אותו דבר, הפייזר חסום ל-30 שנה, עד שימותו הנבלות.
הפייזר ל-90 שנה.
ביבי נתניהו וכל החברים שלו. סליחה שאמרתי לך את זה ביבי, אל תיפגע. והם ימותו, ואז עכשיו אפשר לדבר על זה ולגיד, קבלו פיצוי, נפגעי הפייזר.
לפי החוזה שפורסם הפיצו אותו מפורטוגל, שהיה שם איזשהו...
יש איזה הסכם דומה של פייזר.
כן, אז פשוט יש את זה בהסכם, אוקיי? שעשר שנים אסור לדבר לא על תופעות לוואי ולא על מוות שקשורים לזה.
כן, בוא נסתיר את תופעות הלוואי והכל טוב. ככה מדינות של משרד הבריאות בכלל. הרי אנשים לא מבינים בכלל שאפשר להיפגע בחיסונים. משרד הבריאות מתייחס לאנשים כמו מטומטמים. סליחה שאני סוטה שנייה מהנושא, אבל הוא מתייחס לאנשים, הוא בכוונה מתייחס לאנשים כמו מטומטמים, כי הוא לא רוצה שאנשים יבינו שאפשר להיפגע מחיסונים. ויש פה נקודה מאוד חשובה להבין. כמו בכל תרופה, בחיסונים יש תופעות לוואי. בארצות הברית חובה להגיד להורים, לפני שילד מחוסן, הנה תסתכל לרשימה.
הסכמה מדעת.
כן. בישראל לא, לא אומרים להורים כלום. נכון. אין תופעות לוואי. בארצות הברית, יש בתי משפט מיוחדים לנפגעי חיסונים. עד היום שולמו קרוב ל$5 מיליארד פיצויים לנפגעי חיסונים שבית משפט פסק. בישראל שולמו רק 2 מיליון, לשני אנשים בודדים בלבד. למה? כי זו מדינה פשוט מדהימה. אין פה באמת נפגעי חיסונים. אי אפשר לי... בארצות הברית אפשר להיפגע מאותם חיסונים שפה לא נפגעים. אנחנו מבורכים, לא קורה פה כלום. האמת המסריחה היא שאנשים פה נפגעים בטירוף. חברי הכנסת המטומטמים, המטומטמים והרקובים בעצמם, הם ישבו ב-2019 והצביעו בעד הצעת חוק, חוק חובת חיסונים, בגלל שהייתה פה בעלת החצבת לכאורה, וכל ילד יבוא לבית ספר חייב להיות מחוסן. חוק חובת חיסונים. הצביעו הצבעה הראשונה, השם התערב, ופוזרה הכנסת. אחרי הצבעה הראשונה פוזרה הכנסת. לא הצליחו להגיע לזה עוד פעם, אבל הם רצו. זאת הייתה המזימה שבן אדם יהיה חייב לחסן את הילד שלו בחצבת. החצבת זה החיסון הכי בעייתי, הכי מזוהה עם אוטיזם ובעיות נוירולוגיות. הכי.
שלא נדבר על ניסויים אחרים שהודו בזה. אדם,
כן.
עם החיסון פוליו בשנות ה-80 זה היה, ברמלה לוד חדרה, פשוט, יש כתבה ממבט עוד יותר מזה, הם אפילו לא מסתירים את זה, זאת אומרת, הם יכולים להגיד לך אין שום קשר, אבל הם לא מסתירים את זה.
ואדלשטיין פרסם, אדלשטיין, הדפוק המטומטם, הנה אני פה, אם אתה רואה את השידור אדלשטיין, זה אני, אדלשטיין כתב שמי שיפרסם את הסכם פייזר, מי שכבר יעמיד אותו לדין, במלוא החומרה, כאילו פושע נגד מדינת ישראל. אותך אנחנו עושים בכלא, ולכל החיים כפרה. חכה, אנחנו נבוא איתך, בוא נראה בסוף מי יהיה בכלא. אנחנו או אתה. הוא חתום על זה ביחד עם ביבי.
כשאתה נותן לילד או משהו, איזושהי תרופה, מתקשים לקרוא לזה חיסון, בסדר, חיסון, שהוא לא מדעת, שההורה לא קיבל את כל המידע, אז תכלס זה לא מדעת. זה סוג של...
פר,
אז אם אתה בא לאמא ואתה מפחיד אותה, ויהיה ככה, בילד יהיה חולה ככה וחלק ככה, אז ברור שהיא תסכים, כי כן. מבחינתה שהיא שואלת את האחות, ומה יהיה מזה, שום דבר, יום יומיים חום, ואולי טיפה משהו באזור כן. של ההזרקה.
היא באמת לא יודעת,
אומרת, אוקיי, אז הילד שלי יהיה מוגן, ובעצם לא יקרה לו כלום, זאת אומרת, זה לא, אבל שתדע לך, כל הקורונה הזאת, הכניסה הרבה אור, לכל מיני מקומות, שעד לפני שנה, אם היית אומר את זה לאנשים, הם היו אומרים לך, מה אתה מדבר?
נכון.
חיסון. ועכשיו פתאום אנשים
נפתחו.
רואים.
כן.
הם לא רק, זה לא שהם נפתחו, פתאום אור נכנס למקומות שפעם היו חשוכים, ואז יכולים לראות הרבה יותר טוב.
ויש פתאום ירידה בחיסוני השגרה. אוי ואבוי.
למה? כי פתאום הואר המקום החשוך הזה, והבן אדם צריך רק להסתכל, זה שם, והוא רואה. מה שבעבר היה באמת בחושך.
כן, ובגלל זה גם חשוב להתחסן בחיסוני הפוליו, שזה ממש ממש חשוב.
הוד, רק שתי טיפות, למה אתה עושה כאלה בעיות? רק שתי טיפות.
רק שתי טיפות, לא כואב, לא כלום.
כלום.
זה באמת, למה לא? אני יכול לספר לך, אבל אמאות, אני ליביתי משהו כמו 800 או 900 אמאות. כל אחד צריך טלפון על מה קרה ומי קורה והתייעצות וכו'. הרופאות לא רק אומרות ללכת, הן צורכות על האמא. אמא בת 24-22, לא יודעת כלום מהחיים שלה, צורכות עליה. תגיד, את מפגרת? את רוצה שהבן שלך ייפגע, שהבן שלך ימות? את יכולה להסתכל את זה במראה? ואמאות צריכות ממש להילחם באינטואיציה שלהם, ובמסר שאני העברתי להם, והם למדו מתוך הקבוצה שלנו, שפרסמה את האמת על ידי רופאים ומומחים, שמספרים את האמת, מה שמשרד הבריאות דואג, שאף אחד לא ידע.
עכשיו זה מתחבר לנו לשיחה הראשונה שלנו, שאם בן אדם הוא באמת כזה מודע, ואין לו ברירה, והוא חושב שהזריקה תזיק לו, והוא חושב במרכאות שאין לו ברירה, הוא יכול, זה יישמע מאוד אזוטרי, אבל זה לא. הוא יכול להסתכל עליה, ולהעביר לכל הנוזל הזה שם, שהדבר הזה לא יפגע בו. יש אלמנטים בטבע, אלמנט אחד, כל העולם הזה של הפיזיקה, עדיין לא התייחס אליו. זה האלמנט של התודעה האנושית. זה אלמנט לכל דבר ועניין. זה משפיע על כל האלמנטים האחרים.
אני רוצה להגיד לך, אני כבר 3.5 שנים משדר בריאות, זה השידור הכי חשוב שעשיתי אי פעם.
אוקיי.
באמת הכי חשוב. כי טיפסנו במדרגות, עכשיו הגענו לאיזשהו מקום שמחבר את הכל, ושם את הכל במקום הכי גבוה,
נכון.
וזה פשוט מדהים. כי זה באמת...
זה מאוד חשוב שידעו, קודם כל, שתמיד יש פה מה לעשות. תמיד יש מה לעשות.
רגע, אבל את אומרת למשל, בוא נגיד יש המון אמהות, 23,000 ילדים שנפגעו בחיסון הסייביבק, החיסון הפגום, ועוד 10,000 שנפגעו בשאר החיסונים. האם אילינג יכול לעזור, לשפר, לקדם את הילדים?
אני חושבת שכן. עוד פעם.
הילינג יכול להשפיע גם על המוח.
אפשר לעשות הילינג, הוא משפיע על הכל. זאת אומרת, הוא נכנס בדיוק לאיפה שצריך. שוב, פה אנחנו גם נכנסים לכבר יותר אחורה, אם יש לנו רשות מהנשמה, אם יש לאותו אדם את הרשות כרגע לנקות א', ב', ג', ד', או רק א', ב', או רק א', ואולי הוא לא סיים את ההתנסות שלו בזה, זה מאוד מסועף.
יש תהליכים שאתה אומרת, צריכים לקרוא, ואז... אבל
צריכים לקרוא, או שהנשמה ביקשה לחוות, ואז אם היא כבר סיימה, אז באמת אפשר...
שאלה מעניינת, כי אני יכול להגיד לך שמכל המתקשרות שאני הכרתי, והכרתי בכל מיני זוויות, ואפילו גם לא דרכי, אנשים שעזרתי להם, אומרים, תקשיב, המתקשרת שלי אמרה, כאילו בכלל לא קשור אליי, שהבן שלך ייפגע, וזה בעצם ההסכם שלכם, של הנשמות, הוא ייפגע, ואתה תתעורר לשליחות שלך. עכשיו זה עלה פה ושם, ופה ושם, ואפילו מישהי שיש איזה מבוגרת בת כמעט 70 בחיפה,
וואו.
שהבת שלה נפטרה מחיסון, והנכדה שלה קיבלה אוטיזם בעקבות החיסון, ואני ממש עזרתי לה וחיזקתי אותה, ואמרתי לה שאפשר לשפר ולקדם, ואז היא אמרה לי שחברה שלה שהיא מתקשרת, אמרה לה לגביי. כנראה...
מדהים.
כן, וזה בא מכל הכיוונים. ואז אני אומר לעצמי, בעצם היה לו תפקיד פה, ואולי הוא עדיין בתפקיד, כאילו, יש איזשהו שלב שבו נגמר, ועכשיו אפשר לרפא. אבל עד אז כנראה זה יכול להיות במשחק, זאת אומרת, יכול להיות שעוד לא יהיה הזמן לצאת מזה. זאת אומרת, זה שאלה.
כשיגיע הזמן, גם המטפל המתאים פתאום יבוא. וכל הריאקציות כדי לגרום לריפוי, הם כן יקרו.
כי יש פה בין דברים שצריכים לקרות.
דברים שהם כרגע, מיועדים לטובה הכי עליונה שלך. כרגע.
אז זו, אני עשיתי שידור ודיברתי על נקודה שהייתה מאוד מעניינת, שאנחנו עוברים עכשיו לתנך, באל אלוהים. ויש איזשהו שלב שהוא גורם לאברהם אבינו להירדם.
אוקיי.
והוא אומר לו, תקשיב, עוד לא נולד יצחק בכלל. שהוא הבן היחידי שיהיה לו בהתחלה. אחרי זה גם ישמעאל. לא, ישמעאל נולד ויצחק עוד לא נולד. והוא אומר לו, הצאצאים שלך יהיו לעם גדול, יהיו עבדים במצרים, יעבדו עם אחר, יהיו עבדים, יענו אותם, ואחרי 400 שנה יצאו משם ברכוש גדול. אברהם אבינו כאילו, עוד לא נולד יצחק, עוד לא נולד יעקב בנו של יצחק, עוד לא נולד יוסף, שהלך למצרים בתור, שמחרו אותו לשם, ונהיה משה מצרים, ובסוף יעקב וכל המשפחה עוברים, זאת אומרת, עוד לא קרו פה כלום, הקדוש ברוך הוא כבר אומר לו את כל הזה. ואז שאלו חכמים, למה כל הבלגן הזה? כאילו, הקדוש ברוך הוא יודע מראש, מאות שנים לפני, שזה מה שיקרה עם עם ישראל, ואחרי זה יצאו משם, ואחרי זה יקבלו תורה בהר סיני. למה צריך את המצרים? תדלג. תן להם כבר תורה, ותגמור את העניין, מה אתה צריך את כל הקטע הזה? יש פה תהליכים, שאנשים צריכים לעבור, שהם חייבים לעבור אותם. ובתהליך הזה במצרים. כמו התהליך היום...
אולי נגיד, יש פה חוויות, שישויות רוחניות שחוות חוויה אנושית, מבקשות לעבור... במסגרת הכוכב הבחירה הארץ.
יכול להיות. מבחינת מה שהיה כתוב במקרא, גם פה וגם שם, יש את נבואות אחרית הימים שדברים על התקופה שלנו. אנחנו לפי הרבנים הגדולים שאני איתם בקשר, יובל הכהן השור ועוד רבים אחרים, אנחנו הדור האחרון. ונבואות שניתנו לפני אלפי שנה על ידי הנביאים, אומרים אנחנו מנבים את התקופה שלנו, אבל גם מנבים נבואות לאחרית הימים. מה שיהיה עוד אלפי שנים. זה לא רלוונטי לעכשיו. מדברות על זה ש... הקדוש ברוך הוא יעשה פה ברור, יברור, יחפש, ינקה, וכתוב, יצרוף אותנו ככסף, זאת אומרת, ככסף וכזהב, מה זה לצרוף ככסף? זה לעשות פעולה של בעירה מאוד חזקה, כדי לנפות את כל השאריות הלא מתאימות. רק הכסף יישאר, וכל השאריות שדבוקות בו יצאו החוצה. וכתוב שהבירור הזה ייצור פה שליש שיישאר, שליש שלא יישאר. כך היה גם במצרים. Okay. זה אני אומר לך מה במקרא ומה בנבואות. אותו דבר היה במצרים. הרבה אנשים לא יודעים שרק 20% יצאו ממצרים, כי כתוב חמושים יצאו בני ישראל במצרים. חמושים מהמילה חמישית, לא מהמילה חמושים בכלי נשק, ולפי הפירושים של גדולי התנאים והחכמים, 80% נפטרו ומתו במכת חושך, קברו אותם. ואז בני ישראל יצאו 20%. למה באותו בירור שנעשה? זאת אומרת, הם צריכים לעבור פה. למה בני ישראל הוא בעצם במצרים? כדי לראות מי יהיה נפש תאורה, ומי יהפוך להיות בהמי. מי ידבק בכל מיני נגעי מצרים, ויגיד, בוא נעטוב לי פה. אני לא רוצה לצאת המדבר.
בגדול, שוב, אני אומרת, אנחנו, בכולנו יש את הניצוץ האלוהי, וכולנו חלק מהאלוהות, כולנו. שוב, זה כמו הים וטיפות.
כן.
הטיפה מחזיקה באותן התכונות שיש למים בים. אוקיי? אז אנחנו כולנו, יש בתוכנו את האלוהות נקרא לזה, את המקור היצירתי, בכולנו יש. השאלה באמת, מה אנחנו בוחרים לעשות עם זה? כשאנחנו...
הבנתי, את אומרת שאפשר ללכת לפה ולשם.
אפשר להיכנס לזה עכשיו. טוב ורע גם, זה מאוד מושגים שכש...
מופשטים.
זה לא לא בדיוק, זה מושגים ש...
ללכת לאור ולתן לך
עכשיו דוגמה. בוא ניתן לך עכשיו דוגמה. אדם שדד אדם אחר. אוקיי? והרביץ לו, ו... עכשיו, האדם הזה... שהוא שדד אותו, הוא יגיד אליו, הוא בן אדם רע. אבל בוא נלך שנייה אחורה יותר. אולי לפני שנולדו, אותה נשמה של האדם שנשדד, ביקשה לחוות את זה. אוקיי?
אנחנו נדבר על זה עם דפנה שחר במפגש של הפיור סולס, לקטע הזה, כי זה בדיוק מה שדפנה אומרת, שזאת שליחות שלך. אבל זה נורא, תקשיב, זה נורא קשה להקל את זה.
אני יודעת שזה
נורא. שהוא בא כדי לאנוס אותי, אותה, זה התפקיד שלו.
זה נורא קשה, אבל שוב, ברגע שאתה משנה את ה... ברגע שאתה חי בכלל בעולם, נקרא לזה הרוחני, בתור בן אנוש, שזה גם, אתה מבין שזה גם את, מי ומה שאתה, אתה מבין, אתה באמת, אתה מבין, ואז אין לך אלא להרגיש חמלה על אותו אדם, וגם להגיד לו תודה על השיעור, ו... זה מאוד, אי אפשר,
לא, אני מבין את זה, אני מבין את זה לגמרי. תקשיבי, אם אני מרגיש משהו טוב שקרה מהחושך הזה, זה באמת שאני התעוררתי, ובמשך הדרך הזה כולם גם התעוררו, כאילו אני התעוררתי הרבה לפני, כשהבן שלי נפגע, אבל כולם במשך השנתיים האלה גם התעוררו, זאת אומרת, החושך הביא את האור. החושך גרם לכולם פתאום.
נכון. אני רואה את זה יותר כמו שנכנס אור מאוד גדול, והתחיל להעיר, על כל מיני פינות שהיו חשוכות, ואז פתאום אתה אומר, יואו, איך זה...
איך לא הייתי?
איך זה, איך יש כזה דבר? ואז לא, זה תמיד היה שם, זה פשוט היה בפינה חשוכה. ועכשיו כבר אין לו את הפריבילגיה להיות בפינה חשוכה, גמרנו, האור נכנס, כולם רואים את זה.
אין לו איפה להתחבא כבר.
אין לו איפה להתחבא כבר.
כן. אז עכשיו בואו נראה באמת אם יש שאלות, ונתייחס לשאלות ששאלתם. בואו נראה. אולי זה יותר למעלה.
אוקיי. אם תהיה מישהי שתרצה לדעת איך מתגברים על גמגום אצל קטנים, אז אתה יכול לתת את המספר שלי.
למה אני לא רואה פה את השאלות?
אני ממש לא טכנולוגית.
לא, רגע, חכי. זה צריך להיות או בצד הזה או בצד הזה, אותך אנחנו נראה. או שפרח לא נתן את זה כאופציה, תכף אנחנו נראה. מאוד מוזר. אנחנו בדיוק תכף מגיעים לשעה, שזה הזמן שידור, אבל
כן.
חייב להיות פה רגע.
שאלה אחת.
אחת בלבד? אבל למה אני לא רואה פה?
שתי.
כך. תחליט לסצנה הראשית. עם מצלמה. צריך את מצלמה שתיים.
כן, אבל רק למנה שזה מופיע פה. טוב. בוא נראה
באמת. האם אפשר לרפא פסוריאזיס? זו השאלה, בעזרת הילינג.
איך את יודעת? הספקתי לקרוא את זה?
הסתכלתי, כן.
כל הכבוד.
והאם אני יכולה לעשות בעצמי את הניקוי? קודם כל, כן. כל אדם הוא מאסטר בהילינג אדיר ורב עוצמה של עצמו. ושוב, עם טיפה הכוונה, כן. אפשר, אפשר ואפשר. אפילו רק בהבעת כוונה.
לא, אבל בוא נגיד שהיא צריכה ללמוד את זה, להתפתח עם זה, לא יכולה מיד לעשות לעצמה את ההילינג איתך.
קודם כל, בזה ש... בוא אני אתן לכם כלי. אוקיי, יש לנו בגוף תאים. התאים שלנו מחכים להוראות מהישות הרוחנית, מאיתנו. אוקיי? אנחנו הבוס. אתה יכול גם ליצור הילינג, אתה יכול פשוט בדמיון מודרך לדמיין שאתה נכנס לאיזשהו כנס. בכנס יושבים כל התאים של כל האיברים שלך, ואתה אומר להם שלום, אתה אומר להם תודה רבה לכם שאתם שירתתם אותי, עדיין משרתים אותי, אתם מדהימים, מקסימים. ועכשיו יש לי דף הוראות. תאי האור, תאי מערכת החיסון, א' ב' ג' ד', תאי הכבד, א' ב' ג' ד', זה מה שאני רוצה שאתם תעשו. ואז כמובן שהתאים שלנו הם לגמרי יודעים להקשיב לנו, והריפוי הזה קורה, כי כל אחד מאיתנו הוא מאסטר הילר של עצמו, בזה אין שום ספק. זאת אומרת, אפילו אם היא לא, לא, למשל, יודעת, נגיד, להתחבר למקור ואז לשלוח את האנרגיה והכל, מספיק שהיא תביע את הכוונה, שהיא תביע את הכוונה לזה, כדי שהגוף יתחיל להניע תהליכים ביוכימיים וכימיים כדי ליצור את הריפוי.
מדהים.
זה ממש ככה.
בוא נסיים בזה שתספרי לנו איך ילדה בת 5 מרפא את עצמה מגמגום.
7. כן, אז כן, אני הייתי מגמגמת מאוד 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 קשה, וכולם חשבו, לא הבינו למה ומה קרה, וקלינאי תקשורת,
הכל בגלל הגננת על מתוקה.
אחרי איזה שנתיים של טיפול, הקלינאי תקשורת החליטה שאין מה לעשות, זה לא משהו שהיא רואה שהוא בר תיקון, וש...
קיבלה מספיק כסף, פשוט... נמאס לה, יאללה, תתקדמי.
ופשוט הם יצטרכו פשוט לקבל אותי ככה, כמו שזה, ופשוט ללמוד לחיות עם זה ולקבל את זה, וזה בסדר והכל. עכשיו, כשהיא אמרה את זה, היא אמרה את זה על ידי, והיא אמרה את זה גם לאימא שלי. ואני ראיתי את הפנים של אימא שלי.
מאוד עצובים.
ואני לא יודעת אם זה היה פנים עצובים, אבל זה היה שם איזושהי... אני הרגשתי. אני הרגשתי כזה כמו סוג של ייאוש או משהו של חוסר אונים, ואני לא אהבתי את זה. ואני הסתכלתי על הקלינאית הזאת, ואני חשבתי בלב,
איזה סתומה.
איך את יודעת בכלל מה ניתן לריפוי ומה לא? את אלוהים? אוקיי, את אלוהים ביקום של עצמך, אבל ואז אני אמרתי, לא מקבלת את זה. כי אני חשבתי גם, תתאר לעצמך שהיא אומרת את זה לעוד ילדים.
נכון.
והם יישארו תקועים, כי ככה אמרו להם שאין מה לעשות.
אז ילדה בכיתה ב', בת 7, חוזרת הבית, ואומרת, אני אטפל בדברים.
אני לא אמרתי את זה. לא ככה היה למי להגיד, נראה לי שאימא שלי הייתה בהלם, וגם אתה יודע, זה לא היה כזה משהו... מאוד השתדלתי פחות לדבר אז. ואז אני החלטתי שלא יקום ולא יהיה. עכשיו זה דווקא כדי להראות לה שהיא לא תגיד את זה לאף אחד אחר, חס וחלילה, שלא יתקבל למישהו כזה דבר.
זה נקודת יציאה.
והתחלתי פעם שהיינו קטנים, הייתה אפשרות להיכנס לספרייה העירונית. בספרייה העירונית היה גם מדור עיון, אתה יכולת להיכנס, אתה יכולת לפתוח ספרים. ואני נכנסתי למדור עיון, והתחלתי לחפש. הייתי בת שבע, אתה יודע, הרבה ממה שכתוב שם, אני מודה ומתוודה שהרבה ממה שכתוב שם, מוצאתי כל מיני ספרים, פסיכולוגיה וטיפול כזה וטיפול כזה, הרבה לא הבנתי. זאת אומרת, אני ידעתי לקרוא, כן, אבל
המילים היו גבוהות.
אתה יודע, כן, המידע עצמו הוא היה
מתוחכם,
לא נגיש לקריאה שלי לפחות, אני לא יודעת, אולי יש אנשים יותר איזה. ואז, שכבר באמת עמדתי להגיד, טוב, אז אולי אני לא אמצא את המידע הזה פה, פתאום היה איזשהו נספח כזה בצד של ספר, שהיה איזשהו מדען בארצות הברית שעשה ניסוי, שהוא לקח ילדים שמגמגמים, והוא לקח כלבים, והוא הילף אותם פשוט ככה לשבת, ושהם ישבו על יד אותו ילד, או ילדה, והוא נתן לילד להקריא לכלב, כשהמטפל עצמו יוצא החוצה. זאת אומרת, בחדר הטיפול זה הילד.
והכלב שמקשיב.
והכלב שמקשיב לו. עכשיו, כלב הוא לא שיפוטי. אם אתה תיתקע באיזה הברה, הוא פשוט יישב ויסתכל עליך, הוא פשוט יהיה כזה רגוע וכזה.
כן, הילד לא ירגיש שום לחץ חיצוני.
הוא לא ירגיש שום לחץ, הוא לא ירגיש שום שיפוט, הוא לא ייכנס ללחץ. ואז הוא גילה שאחרי כמה חודשים, הילדים הפסיקו זה לא ב-100%, זה היה כתוב שם ב-90 ומשהו אחוז, הפסיקו לגמגם, בכלל, לא רק היה שיפור, הפסיקו את הגמגום. ואז אמרתי, אוקיי, יש! והלכתי להורים שלי, אני ניסיתי לשכנע להביא כלב, אבל זה לא עבד. היה להם עוד את הטראומה מהקרפיון, לא חשוב. אז אמרתי, אוקיי, לא כלב, מה יכול להיות תחליף, מה יישב בשקט, אוקיי? אז אמרתי, ארנב. ובאמת, היה אישור מההנהלה לארנב.
זה מצחיק עם ארנב הרבה יותר מסריח מכלב, כאילו, אבל הוא יותר קטן אולי.
והוא היה מסתובב לנו בכל הבית, הוא בכלל לא היה בתוך כלוב, הוא היה חופשי, והיה לו נורא טוב. הוא עושה
צעה בכל מיני מקומות?
זה נורא מצחיק, הוא היה ארנב כמו כלב, הוא היה יורד איתי למטה והולך אחריי בגינה, במחבואים, וזה, הוא פשוט היה אחריי כל הזמן, אפילו במקולת שהייתי נכנסת, הוא היה מחכה בחוץ, וכשהייתי אומרת לו, תעלה הביתה,
מחכה בחוץ,
היה
לא קשור?
לא קשור ולא זז, היה פשוט ארנב ממש מדהים,
מעולף.
ואני התחלתי להקריא לו, אם אתה זוכר פעם, היה אנציקלופדיית מכלל,
נכון.
אדום כזה,
נכון.
התחלתי להקריא לארנב, אנציקלופדיית מכלל, התחלתי ממש מההתחלה, זה היה הארנב הכי חכם בשכונה.
הוא אומר, אוי הברוך, מה היא עושה לכם?
הוא פשוט יושב ועשה ככה עם האף, ומבחינתי הוא מקשיב לי. אני באמת האמנתי שהוא יושב ומקשיב לי, ואנחנו עושים את זה, ואנחנו מכירים לו. הוא בטוח שהוא הקשיב לי, וככה זה עבר ככה לאט לאט, ואז איזשהו יום, איזה ילד מהשכונה שאל אותי משהו, ואתה יודע, כאינסטינקט, אני עניתי לו, ופתאום אחרי שאני עניתי לו, אני קלטתי, רגע, אני אמרתי את זה בלי לגמגם, איך זה יכול להיות? ואז אמרתי, וואלה, זה עובד. המשכתי עוד קצת, ובאמת אני לא גמגמתי.
גם הפכת לכזאת שידענית, יודעת את כל המכלל, וגם
כן, אני מודה שפחות היה לי מעניין, אני הקראתי כאילו לחכות את הניסוי ש
כן.
ואז אני ביקשתי מאמא שלי לקבוע תור לקלינאית תקשורת, אני זוכרת שקראו לה סימה, וכי אני רציתי להראות לה. עכשיו, אני לא זוכרת מה היא אמרה, אני אבל זוכרת את מה שהיא הרגישה, את הפליאה שלה, ווואו, ואיך, ולמה, ואז אני אמרתי לה, את יודעת את הסיבה שאני התמדתי? לא כי אני אמרתי, אוקיי, זה חשוב לי להפסיק לגמגם, זה הטריד אותי שאת אמרת,
בדיוק, שלא
לקטעת
ניתן.
את התקווה. לא, אסור לעשות את זה. מדהים. אסור לעשות את זה, ואסור לך להגיד את זה לאף ילד מדהים. אחר לעולם.
אני רוצה להגיד לכם, ותקשיבו טוב למה שאני אומר, כי זה מאוד מאוד מתחבר. Okay. הילדים שלכם ירפאו מאוטיזם. או מכל אחד מהתופעות של החיסונים, מהתקפי חרדה ומ... אני יודע, איך קוראים לזה, תופעות...
מה?
יש עוד נושא מהחיסונים שהוא מאוד מאוד בעייתי, שילדים שהם...
תופעות מה? נפשיות?
כן, לא, יש תופעה של, ברך לי השם, שהם אלימים, שהם כאילו חסרי מנוח, שהם...
התקפי זעם?
התקפי זעם, כן. כל התופעות לוואי שהילדים שלכם חווים בקבות החיסונים, ניתנים לריפוי. תאמינו בזה. תבררו את המציאות הזאת.
ניתנים לריפוי ולשינוי.
הילדים שלכם יהיו בריאים. יהיו בחוויה הזאת. אתם רואים שכל מה שאומרים לכם, האידיוטות המטומטמים האלה, ממש לא. וכולם נראים כמו אותה... סימה. היי סימה.
היא לא הייתה אישה רעה.
לא?
היא פשוט, היא עבדה במסגרת הפרמטרים שמאוד הגדירו לה. לא עבד, אין מה לעשות.
אבל היה לזה מטרה. היה לזה מטרה כדי שנגיע היום ונדבר על זה, שניתן בטח לרפא מגמגום ובטח לרפא מכל דבר. כל דבר ניתן לריפוי. בסוף, תאמינו בזה. זה התכלית אולי של כל השידור הזה.
נכון.
אין גבול. לשמיים אין גבול, והריפוי אין גבול. והכל,
אין.
איך אומרים, הרשות נתונה והיד...
הכל צפוי והרשות נתונה?
כן. זהו, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שצפיתם בשידור. זה שעה ו-10 דקות, שעה ו-11 דקות. שיא עולמי חדש, שעבר ככה, נכון. אבל באמת היה מאלף. אני מאוד מאוד אשמח אם תשתפו את השידור הזה. אני יכול להגיד לכם שפייסבוק החליטה להילחם ב-WeAct, אם בעבר היו לנו פה, הייתי גומר את השידורים עם 270 שיתופים, ועם מאות צפיות, אנחנו רואים פה 16 צופים בלבד, זה מטורף לגמרי, עם 5 שיתופים, פייסבוק היא נעלה עם אימא שלכם, סליחה שאני מקלל
את השידור כאן. אחר כך, כשאתה תשים את זה בדף שלך, אז אנשים יצפו, זה בסדר.
כן, לא, אבל זה באמת מרתיח את הדם. פייסבוק, צוקרברג היא הנבלה מסריחה, הם יודעים לפגוע בחשיפה.
אבל רגע, לא. לא. עכשיו אתה מקלל אותו,
טוב, ואתה... טוב, בטטר שלו. צוקרברג, אתה מתוק. אתה באמת נשמה טובה. כל מה שאתה עושה זה לטובה.
זה כבר ממש קיצוני. אוקיי, זה שלו. את המסר שאתה רוצה להעביר, אתה תעביר. איתו או בלעדיו, אתה תעביר.
כן, לא, אבל אני רציתי רק לשתף אותם בזה, שבאמת, בתור מי שמשדר פה כבר באמת הרבה שנים, לא היה דבר כזה. זה מדהים. הם הצליחו עם האלגוריתמים שלהם שם, לשנות את אחוזי החשיפה, זה מדהים. כאילו,
אז, אולי, כמות... אז אולי צריך באמת לשלוח להם
ברכה.
אור וחמלה, ולבקש שה... נקרא לזה, התודעה שלהם תגיע למקום שיש בו יותר אור, ואז הם יפסיקו לעשות את זה. אפשר רק לבקש, אתה יודע.
כן.
אבל גם להם יש תפקיד. כי אם הם לא היו, ותאמין לי, הם היו ככה, עוד הרבה לפני הקורונה והכל, הם היו ככה. עכשיו אנחנו רואים את זה, שוב, כי יש אור שנשפך פה על הכל, וקשה מאוד שלא לראות את זה. גם, אבל הם היו ככה.
כן, אני גם בדרך כלל פה אמרתי לעצמי, שאני צריך גם לברך, שבאמת יש את פייסבוק, שיש לנו את הבמה הזאת שאנחנו משדרים בה, כי היא יכולה גם לא להיות. זאת אומרת, יש את הצד הטוב ואת הצד הרע.
אז תודה על מה שיש.
תודה לך, מרק צוקרברג, נשמה טהורה.
על כל מגבלותיו וכשליו האישיותיים הקיימים.
תודה שעזרת לנו לראות את האור, להתעורר ולהבין. גברת רינה, תודה רבה על השידור המדהים הזה.
בכיף, בכיף.
מאוד יכול להיות שיהיו עוד כמה שידורים, כי כמי שמכיר אותך קצת, יש בך עוד עולם ומלואו.
תודה.
וגם מה שדיברנו זה על קצה הקרחון.
נכון.
אבל זה באמת היה שידור חשוב, עם מסר מאוד מאוד גבוה, ובגלל זה הייתי רוצה באמת, זה מה שהכעיס אותי, שכמות הצופים לא הייתה מספיק גבוהה, אבל זה עדיין, כמו שאת אומרת, יעשה את שלו, ועכשיו שלחנו את זה ככה, כמו ששולחים את הסירה ככה קדימה, וזה יגיע לכל המחוזות, וזה כאילו...
יכול להיות גם שכשאתה תפיץ את זה בדף שלך, זה דווקא זה יגיע למחרת או היום, וזה דווקא יגיע בזמן ובעת שמתאים להרבה אנשים לצפות בזה.
יכול להיות. יכול להיות. אז תודה רבה על המידע, בכיף, ותודה בכיף, על העזרה, ותודה על מה שאת עושה, תודה על היותך.
בכיף.
ותודה גם לכם שצפיתם בנו. אני אאחל לכם סוף שבוע נעים, בריאות טובה, ושבעזרת השם כולנו מהר מאוד נעבור את התקופה המטורפת הזאת, ובצורה הטובה והמוארת ביותר, נגיע למה שנקרא מימד חמישי, נגיע לגאולת ישראל, ולכל הדברים הטובים שמצפים לנו, ונראה את האור.
אמן.
אמן ואמן. להתראות לכולם.